הפרשה שלנו יש בסופה, אולי אפשר להגיד במרכזה, העניין של מתן תורה. אבל הפרשה עצמה נקראת פרשת יתרו, והיא פותחת בסיפור שיתרו מגיע, עושים לו כבוד גדול, ואז ראי ממחרת, והוא יושב ורואה איך שמשה שופט את העם, וכולם נקבצים אל משה, והוא אומר לו, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך? ומשה אומר לו שבא העם לדרוש אלוהים, והוא אומר לו, זה לא רעיון טוב, ומציע לו את ההצעה של שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, וככה משה עשה. יש מחלוקת בחז"ל, פרשנים מביאים פה, האם הסיפור הזה של יתרו היה קודם מתן תורה או אחר מתן תורה. מחלוקת גדולה. והנה, לפי הפרשנים שאומרים שזה קודם מתן תורה, אז בסדר, אז הפרשה היא על סדר הזמני. אבל אם יתרו בא לאחר מתן תורה, אז למה התורה הקדימה את זה? אז אומנם יש לנו כלל שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל צריך לדעת, כבר הרמב"ן אומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה אין מוקדם ומאוחר מפורש בתורה, שלפעמים יכול להיות שהפרשה הזאת הייתה קודם, או מאוחר יותר. אבל יש סיבה למה התורה הקדימה. צריך בכל מקום למצוא, אין מוקדם ומאוחר מפורש, זה יכול להיות שזה היה קודם או אחר כך, אבל צריך שיהיה סברה או היגיון למה התורה כותבת את זה. אז ודאי שקשה, אם זה היה אחר מתן תורה, מה כל כך בוער לכתוב את הפרשה הזאת של יתרו קודם מתן תורה? כדי לענות על השאלה הזאת, נתייחס לשאלה נוספת. לכאורה, העצה של יתרו היא עצה מאוד פשוטה. ממש רעיון פשוט, אלמנטרי. משה רבינו עומד לבד, וכל העם בא לשאול אותו שאלות. זה שואל אותו בשאלות של הורי דעה וחושן משפט ועניינים, וזה בטח מבקש ממנו ברכה ותפילה. תארו לכם משה רבינו, אני תאר לעצמי, היה לנו משה רבינו. משה, כולנו היינו עומדים שם בתור, כל העם עומד לפניו. ובא יתרו ורואה את זה ונותן עצה פשוטה. איך זה יכול להיות שהעצה הזאת הפשוטה של שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, לא עלתה בדעתו של משה רבינו? מה, משה לא חשב על זה? היה צריך יתרו לבוא ולהגיד את הדבר הזה? מה קורה כאן? נראה לומר, ואני חושב שזה רעיון נכון, משה רבינו, ואגב זה אולי אפילו בפשוטו של מקרא, אומר, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. אגב, מפה זה אחת הראיות הגדולות שזה היה לאחר מתן תורה. משה רבינו אומר, אנשים באים לשמוע וללמוד ולדעת. יש שאלות בכל התחומים, בכל הסוגים של הלכות של התורה. אין ספק שהאידיאל, הדבר הכי טוב שיהיה, זה שישמעו את זה ממשה רבינו בעצמו. הרי משה הוא זה ששמע את התורה מהקדוש ברוך הוא. הוא זה שיכול להיות הראשון שמעביר. אתם יודעים, יש הלכה בהלכות בישול. כלי ראשון, כלי שני, כלי שני לא מבשל. כשדבר עובר, הוא יכול, הוא משתנה. עכשיו, גם אם נקבל את זה שלפעמים אנשים למדו ויודעים טוב, אבל זה משהו אחר כשמקבלים את זה ושומעים את זה מישר ממשה. עכשיו משה רבינו מסתבר, כשמישהו בא אליו, אז הוא לא רק בא לענות על השאלה. עצם זה שמסתכלים על משה רבינו, איזה אור, מה, אנחנו היינו פוגשים את משה רבינו. אולי פוגשים את משה רבינו, משה רבינו גם שואל אותך איך קוראים לך, או מה אתה עושה, איפה אתה מחנך את הילדים, היית בקשר שלנו גם ברכה. הקשר הישיר עם משה רבינו הוא הרבה יותר חזק מאשר סתם לשאול שאלה ולקבל עליה תשובה. זה בעצם מה שמשה אומר ליתרו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. הם רוצים קשר עם הקדוש ברוך הוא, ואת זה הם יכולים, לא בגלל שמשה מחשים את עצמו, אלא הוא יודע שהוא הראשון שעמד מול האלוהים, מול הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהוא קיבל תורה. האידיאל הגדול הוא שכל אחד ואחד מישראל ישמע את זה ישירות ממשה רבינו. מה יתרו מציע? יתרו מציע פתרון טכני. זה כמו שנבוא היום ונגיד באיזשהו מקום, אם יש לי שאלה, אני אלך לקומפיוטר או לשוט של בר אילן ואני אלחץ שם על שאלה ויצא לי תשובה, כן? יצא לי תשובה משם אוטומטית, ונגיד שאפשר לקבל תשובה אמיתית. אז זה נכון, אז אתה עכשיו יודע מה לעשות, אם שאלת את השאלה הנכונה וקיבלת את התשובה, כן? תשובה הנכונה. אבל נגיד, אבל מפסידים את הקשר החי של תורה, הקשר של רב ותלמיד, ולא סתם רב ותלמיד, את הקשר המיוחד של אדם מישראל עם משה רבינו, ודאי שמפסידים את זה. אז משה מדבר על יבוא אליי עם לדרוש אלוהים, ויתרו בא ואומר, יש לי פתרון מעשי טכני כדי שאנשים ידעו מה לעשות. זה הוויכוח שיש בין משה לבין יתרו. ודאי שמשה ידע את הפתרון של יתרו, רק הוא אמר, לא, זאת, לא צריך פה משהו יותר גדול. אז לכאורה, אם ככה, אז מה באמת יתרו? ואיך קרה שהקדוש ברוך הוא אמר ליתרו, הוא אמר למשה, תעשה את מה שיתרו? העניין הוא, ופה הלקח הגדול. לכל אידיאל, לכל רעיון, לכל מחשבות גדולות בעולם, וודאי וודאי מחשבות בעבודת השם, אנחנו צריכים שני שלבים. שלב ראשון, באמת להבין מה הרעיון, מה האידיאל הגדול, מה העסק, מה האידאה, מה הרעיון, ואז לא לחשוב איך עושים את זה. איך עושים את זה זה כבר דבר שני. איך עושים את זה זה לפעמים יכול לפגוע, כן? כשאתה מתחיל לחשוב, משה רבינו הוא מביא את האידאה בתארתה. ומשה רבינו באמת, או שהוא לא יכול, או שהוא לא צריך, או שזה לא טוב, שהוא יבוא ויחשוב, רגע, אבל אם אני עונה לבן אדם הזה ואני מתייחס אליו, אז עומדים 1,000 אנשים בתור, כן? והם בעצמם עכשיו עייפים וכבר לא יכולים, ואני בעצמי לא אוכל. משה רבינו חושב ככה צריך להיות. אבל אחרי שחושבים על האידאה, צריך שבצד יבוא מישהו, ולפעמים דווקא מישהו שהוא קצת יותר מהצד, זה היה פשט, לכן יתרו, אולי דווקא גוי במקרה הזה, מישהו מהצד שיבוא ויגיד, רגע, אבל יוצא שכרו בהפסדו. לרעיון צריך שיהיה ביצוע, האידאה צריכה לרדת לפה, לשטח, ולראות איך זה עובד. צריך שיבואו אנשי ביצוע. עכשיו, אסור שהאיש הביצוע הוא יהיה האידיאליסט, הוא ייתן, הוא יהיה ההוגה הדעות, בגלל שאז הוא ישר יחשוב או יביא את האידאה ברמה הנמוכה. מצד שני, צריך מישהו שיבוא יגיד, נבול תיבול. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תעשה את מה שיתרו אומר. כי מה שיתרו אומר לך הוא שרעיונות גדולים צריכים לראות איך הם יורדים לעולם בשטח הביצוע. ואם לפעמים בגלל שרוצים לשמור על האידאה בתארתה, מפסידים את הביצוע, נבול טיבול. אני פעם אמרתי בהזדמנות אחרת שזה גופה, היה הוויכוח וזה הסבר בין הפרשיות לקמן של המשכן, בין משה לבצלאל. יש את הפרשיות של תרומה תצווה ויש את הפרשיות של ויקל פקודי. וההבדל ביניהם הוא שבפרשיות של תרומה תצווה, שם הכלים מופיעים קודם, ועשו ארון ועשו שולחן. אחר כך ועשו את המשכן, את הקרשים, את הכיסויים. וביקל פקודי כתוב הפוך, קודם עשו את החצר, ועשו את המשכן, ועשו את הקרשים. וחז"ל אומרים שמשה אמר, בוא נעשה ארון, בוא נעשה שולחן, בוא נעשה משכן. אמר לו בצלאל, אם אתה עושה ככה, לאיפה אתה מכניס את הכלים? אולי צריך לעשות אחרת. אולי כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, תעשה קודם את המשכן, קודם את הקרשים, ואז יש מקום, ולשם תכניס את הקרשים. אמר לו משה, בצלאל, בצלאל היית. מסבירים שזה בדיוק אותו ויכוח, זאת אומרת בדיוק אותו דבר של יתרו ומשה, יש בין משה ובצלאל. משה יודע שהעיקר זה הכלים, כלי המשכן. כל אחד זה הארון, זה השולחן. הם צריכים שיהיה מקום להכניס אותם, אבל ודאי שכשאני מדבר, אני צריך קודם לדבר על העיקר. אבל בצלאל צריך להיות אנשים בצל אל. בצלאל הוא בגלל שהוא היה במדרגה נמוכה יותר. הוא נמצא בצל. אתם יודעים, מי שנמצא בצל, הוא לא נמצא בשמש הגדולה, באור הגדול. משה רבינו הוא האור הגדול. משה רבינו רואה את העיקר. אומר לו, בצלאל, בסדר, אבל צריך לראות איך הדברים האלה יורדים לעולם. ואיך הדברים האלה יורדים לעולם, צריך לראות ולהתחיל אולי עם הדבר שהוא פחות חשוב. שוב, יש את האידאה, את הרעיון, את האור הגדול, ואז מסתכלים על העיקר. משה לא יכול להתחיל לדבר על משכן, על הכלים של ה... על הכיסוי של המשכן, על המקום. הוא מדבר על ישר על כלי העבודה. בא איש הביצוע, אומר, רגע, רגע, איך זה עובד? צריכים לראות איך זה הולך. בדיוק מה שהיה עם יתרו. יתרו בא קודם מתן תורה, לפי דעה אחת. ויש דעה שיתרו בא לאחר מתן תורה. אבל חשוב מאוד לקבל את ההקדמה הזאת לפני שנכנסים לתורה. עם ישראל הולך לקבל תורה, וצריך לבוא פה מסר חשוב. צריכים להגיד עוד יותר מזה. בעצם כל השתלשלות של התורה, התורה הייתה קדמה לעולם. התורה הייתה אש שחורה על גבי אש לבנה. מלאכי השרת ביקשו, מה לילוד אישה בינינו, תנה אותך על השמיים. יש תורה, תורה עליונה, שהיא מעבר לשאלה של לעשות, ולעשות ולפעול. אבל יש אחר כך תורה שיורדת פה לעולם, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, והיא מקבלת את הכלים המיוחדים שלה. זאת לא ירידה, אלא זה הדרך של הביצוע של התורה בעולם המעשה. ואני אומר, למשל, תיקחו דוגמה אפילו בתורה בעצמה. חז"ל אומרים, עת לעשות לה' הפרו תורתך, בעצם כל הספרים שיש לנו, או כל מה שאנחנו כותבים, ובעצם לא ככה הייתה צריכה להיות תורה, דברים שבעל פה, היא אתה רשאי לאומרה מכתב, היא אתה רשאי לכותבה, אין לנו רשות, בעצם היה לכתוב, אלא עת לעשות לה' הפרו תורתך. מה הרעיון של עת לעשות לה' הפרו תורתך? הרעיון הוא, בסדר, אתה רוצה לשמור את התורה. התורה בצורתה המקורית היא הכי טוב להעביר אותה בעל פה. ממש כמו שאנחנו אומרים פה עם משה רבינו. אבל אומרים, רגע, אם אתה תרצה לעשות את זה, אתה תפסיד. עת לעשות להשם, כבר יש שכחה. הרמב״ם מביא, גמרא במגילה, בהתחלה היה נהוג שהרב נותן הרב יושב והתלמידים כולם עומדים. כל היום יושבים, לא יושבים, כל היום עומדים ושומעים לימוד תורה מעומד. כי כשאדם מעומד, זה מראה על יחס, על כבוד. אבל ראו שירדה חולשה לעולם, ואז מה? בן אדם במקום לחשוב על הלימוד, הוא חושב על איך שאני עומד. באים ואומרים, בואו, יתירו לשבת. ופה הנקודה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה, אבל אומר לנו קודם, תמיד תחשוב איך אתה לוקח את התורה הזאת ומנסה ומשתדל בצורה הכי הכי טובה שאתה תקבל ממנה. איך היא מתאימה לך באופן שאתה רק תרוויח ולא תפסיד. רבותיי, לא להתבלבל. בדיוק כמו שיש עת לעשות להשם הפרו תורתך באופן של דברים שבעל פה כותבים, בעצם אני בא ואומר, רגע, זה סותר את הרעיון הגדול, אבל למען לימוד התורה אני מתיר לכתוב. ככה אדם צריך לחשוב בסדרי היום שלו, בסדרי הלימוד שלו, איך הוא עושה באופן שאת האידיאל הגדול של תורה ושל קיום תורה ומצוות, איך הוא מעביר לחיי המעשה. זה לא מתיר שום זלזול כי הוא זה, או פגיעה בדבר של הלכה. מה שההלכה מחייבת, אנחנו מקיימים את ההלכה כי הוא זה כפשוטה. אין פשרות על הלכה. אבל בשאלה היא איך אני אלמד תורה הכי הרבה. אתן לכם דוגמה. הרמב״ם אומר שאם אדם רוצה לגדול בתורה, כן, צריך כך וכך שעות, כך וכך. אתן לך אפילו דוגמה. פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה. זה האידיאל של לימוד תורה, כך דרכה של תורה. האם אנחנו מחנכים על זה? כן. אז אומנם יש שמתלוננים פה על האוכל בחדר אוכל, שזה, כן, לא משהו. אבל אני חושב שעדיין זה לא פת במלח תאכל ומים במסורה. כן? עוד לזה עוד לא הגענו. גם בימים שאין מה לאכול, כמו שאומרים. היחור, אבל מה? רגע, כך היא דרכה של תורה. הרמב״ם אומר, מי שלא רוצה לאבד לימוד תורה, לא יפסיד לילה מלילותיו. ופשט הרמב״ם ללמוד כל הלילה. יש שאלה כמה אדם יוכל. רגע. אז איפה אנחנו עושים את זה? התשובה היא כן. קודם כל אתה צריך לדעת מה האידיאל. זה לא נמחק. אתה צריך לדעת שבשביל ללמוד תורה, אתה צריך להקריב את התענוגות שלך. אתה צריך לדעת שבשביל להצליח, לא יעבור לילה אחד מלילותיך בשינה. כן? אבל עכשיו צריך לבוא היתרו או הבצלל, ויבוא ויגיד לך, רגע, אבל מה אני רוצה? אני רוצה להצליח בלימוד. האם זה מתאים לי? ואז לבוא ולראות איך לעשות את הצורה של הלימוד המתאים לך. אתה צריך ללמוד קודם כל מה ערך הלימוד, איך זוכים ללימוד. יבוא או תלמד את הספרים, תלמד את הדברים שמדברים על לימוד תורה, על התמדה, על לא לבטל רגע. אחר כך לראות, רגע, איך אנחנו יכולים? לא מתאים לדור שלנו, ל-90% מהאנשים, ל-99% מהאנשים. אם היינו הולכים עם פת במלח תאכל או מים המסורה תשתה, לא היו לומדים. כן? אז זה הדבר היחיד שהיה נשאר. כן? טוב, פת במלח תאכל או מים המסורה תשתה, ובתורה אתה עמל. אבל אם מה נרוויח? אם יהיה פת במלח תאכל או מים המסורה, ולא יהיה בתורה אתה עמל, לא נרוויח. אבל זה לא נגמר רק בלימוד תורה. זה ממשיך גם לקיום מצוות. כל מצווה ומצווה מתרי"ג המצוות. יש את העניין של פרטי ההלכה, ועם זה אין חוכמות. מה שהשולחן ערוך או ההלכה מחייבת, כן, אני לא אקח 5 מינים ולא 3 מינים בסוכות, כן, ולא אניח תפילין שפסולות על פי ההלכה, או אני לא אחליט שאני היום לא מניח תפילין כי אני לא מתחבר עם זה, או כל מיני דברים. יש את ההלכה. אבל עדיין בכל תרי"ג המצוות יש את המקום לכל אחד ואחד לראות איך הוא נבנה ממנה, איך הוא, מה המחשבות שהוא מקדיש, איזה תשומת לב, איזה כוונות. אפילו בתוך התרי"ג מצוות, איזה מצווה שאדם מתקשר אליה באופן מיוחד, כמו שהרמב"ם מדבר בסוף מסכת מכות בפירוש המשניות, שהיא בונה אותו. אבל הרי יש לנו כל מיני מצוות כאלה, כן? אתן לכם דוגמה, בטח תמצא חן בעיניכם. הבאתי אותה כמה פעמים. חז"ל אומרים בין 18 לחופה. 18 לחופה, משנה מפורשת, פסקו אותה גם להלכה. כן? 18 לחופה. אז אנחנו אנשים שמקיימים תורה, בעצם היינו צריכים לסגור את הישיבה, או לא לקבל פה אף אחד בישיבה, רק לכולל. זאת אומרת, כולם צריכים להיות נשואים. מי שבן 18, עוד לא נשוי, הוא לא, 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 לא מקיים את מה שכתוב. כן? התשובה היא, זה בדיוק אותו רעיון. בין 18 לחופה, זה בעצם הרעיון, זה נכון. יצרא דעריות, מי יכול להתגבר על יצרא דעריות? בין 18 לחופה, אומר, אבל תראה איך אתה עושה את זה שלא נבול טיבול. צריך לבוא בצד היתרו והבצלל, שבא ואומר לך, רגע, קודם כל בין 18 לחופה, אתה בשל לחיי הנישואים, אתה מבין מה המשמעות, אתה יודע מה המשמעות להקים בית, אתה בנוי לזה, אתה מתאים לזה. לפעמים אפילו מה שאומר הרמב״ם, אתה יכול להיות מאורגן מבחינה מעשית, הרי מוטל עליך עול. אז בא ואומרים, כן, א', אתה צריך לדעת שבאמת יש פה עניין להקדים את חיי הנישואים, שמזהירים אותך מה העניין של להקים בית, א', עם מה אתה צריך להתמודד. אבל מכאן ואילך צריך לבוא, ויש מקום בתוך התורה, וזאת פרשה שקודמת לתורה, שבאה ואומרת לך איך אתה עושה, מתי אתה מגיע ל-18, כן? מתי? זה וורט מפורסם שפעם, יש שני וורטים כאלה, אם כי זה לא בסדר. היה תמיד ויכוח בחוץ לארץ, כן? החסידים היו מתחתנים צעירים, באמת בן 18. הליטאים היו מאחרים את הנישואים. אז יש וורט אחד, שאחד הרבס שאל את איזה ראש ישיבה, כן, מה אתה עושה עם התלמידים שלך עם בן 18 לחופה? אז הוא אמר לו, מה אתה עושה עם החסידים שלך עם בן 40 לבינה? כן? עכשיו זה הקיצה שהיא לא מתאימה, לוואי והיה לנו את הזה, אבל זה הקיצה, בואו. אבל מה הוא אמר, הוורט השני שאני רוצה להגיד, והוא כן מתאים לרעיון, הוא שאל אותו, מה אתם עושים בין 18 לחופה? הוא אומר, הבחורים שלי הם צדיקים, הם מעריכים ב-18. כן, מעריכים ב-18. אז מעריכים ב-18, בין 18 לחופה, אפשר לשמוע את זה בין 18 לשני אחרים. מעריכים ב-18, כן? מה האמס שמאחורי זה? זה בדיוק של נבול טיבול. בוא תראה האם אתה מתאים, ויש כל מיני שאלות, יש את הבשלות העצמית, יש את הבשלות הנפשית, יש את היכולת, יש את היכולת. וזה פרשה שקדמה למתן תורה. ואני אומר בכלל, תראו, יש את הישיבה ויש את חיי המעשה. אנחנו בישיבה מלמדים את הערך המוחלט של לימוד תורה. מה המשמעות של לימוד תורה? ואנחנו גם אומרים, אשרי מי שזוכה, כן? ויכול כל חייו להקדיש ללימוד תורה שמסתדר לו. אשרי מי שזוכה. אבל אנחנו גם מכירים בזה שלרוב רובן של האנשים אנחנו הולכים לחיי המעשה. אז האם בגלל זה אנחנו מפחיתים משהו מלימוד של ערך לימוד תורה? לא. אנחנו אומרים, תלמד ותבין מה המשמעות של תורה. תבין מה זה אומר לך. יחד עם זאת, כן? יגיע איזשהו שלב שתראה איך את התורה הזאת אתה הולך ומוריד לחיי המעשה, מה אתה עושה עכשיו עם זה? אז לפעמים צריך להוריד את הערך הזה של לחיי המעשה. עכשיו אני נמצא בשלב אחר. אבל לעולם אל תשכח את האידיאל הגדול. זה המשה ויתרו, המשה ובצלאל. זה ערך גדול שקדם ללימוד תורה, לקבלת התורה. ואני רוצה להגיד שזה משתלב עם עוד שני רעיונות שקשורים לעניין הזה. כתוב שמשה רבינו, בעצם לפי חז"ל, זה גמרא בשבת, דיברנו על זה פעם בשבועות, הסברנו את זה באופן אחר. משה רבינו הוסיף יום אחד להגבלה. זאת אומרת, היו צריכים להיות שני ימי הגבלה, ומשה רבינו דרש והוסיף יום אחד. בעצם, תורה ניתנה בזין בסיוון, כי משה היה לו איזושהי דרשה, והוסיף יום אחד מדעתו. והיה לו איזושהי דרשה, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. תמיד אני שואל, איך יעלה על הדעת שמשה רבינו כל כך מחכה? מי כמו משה רבינו יודע מה המשמעות של תורה? אז הוא מוסיף יום אחד מדעתו, הוא דוחה, זה כמו מישהו, ילד, זה משל, ילד יודע שעומד לקבל את המתנה שהוא כל כך חיכה לה, מתנת יום הולדת. מחר הולכים לתת לו את המתנה שהוא חיכה לה כל הזמן. ואז הוא אומר, לא, 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 בואו נדחה עוד יום. אתה רוצה לקבל. אז פי כמה וכמה, מי כמו משה רבינו יודע איזה מתנה טובה זה תורה. למה הוא מוסיף יום אחד מדעתו? התשובה היא, משה רבינו רוצה להקדים. תמיד כשאני מדבר על זה אני אומר שמשה רבינו רוצה ללמד את עם ישראל את כוח תורה שבעל פה. זה כוח תורה שבעל פה. וזו הקדמה חשובה. אבל אני אומר, בהקשר למה שאנחנו אומרים, משה רבינו מלמד את עם ישראל לפני שמקבלים את התורה בדיוק את הפרשה הזאת. תראה אם אתה מוכן. פירוש הדבר, יש לך עדיין מקום. אל תחשוב. וזו הסכנה הכי גדולה. יש אנשים שמקיימים תורה ומצוות, תרי"ג מצוות, ואולי מדקדקים בזה. אבל הם מרגישים כל הזמן שהם עושים את זה כמצווה ועושה, והם לא מרגישים לא איך הם נבנים ולא מה הקשר הפרטי האישי שלהם. הם לא מרגישים שהם באים לידי ביטוי. הם עושים כי אני מצווה, כעבד שעושה את מצוות המלך. לא כך מקבלים תורה. תורה, אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן אותה. אבל הקדוש ברוך הוא השאיר לנו מקום גדול לבוא ולראות איך התורה הזאת, אני מוריד אותה לחיים שלי, למצב שלי, באופן שתהיה תורת השם, שתהיה תורה דילי. מה שהמקום לראות את התורה הגדולה, איך היא יורדת אליך, זה הקדמה חשובה. וזה בדיוק העניין של מוסיף יום אחד מדעתו. ואם אפשר להוסיף לזה, זה גם הנקודה ששאלו אותה, הראשונים. מצד אחד כפה עליהם הר כגיגי, מצד אחד יש נעשה ונשמע. איך זה מסתדר שני הדברים? כפה עליהם הר כגיגי זה כפייה, נעשה ונשמע זה רצון. אז יש על זה הרבה תשובות, עריכות גדולה. אני חושב שהנקודה שאנחנו מסבירים אותה היום, אין סתירה. קדוש ברוך הוא כופה הר כגיגית, אבל משאיר לך הרבה מקום לנעשה ונשמע אני, איך אני מקיים את התורה והמצוות האלה. איך אני, ואני לא מדבר על פרטי ההלכה, אלא איך אני מוריד את התורה הזאת לחיים שלי. איך אני מתאם את זה. שלושת הדברים האלה מתקשרים. יתרו, קודם מתן תורה. גם אם הוא בא אחרי מתן תורה, זאת הקדמה חשובה. איך עושים שהרעיון הגדול של תורה יבנה אותי? איך אנחנו מוסיפים יום אחד מדעתו? איך אחרי כפיית הר כגיגית אנחנו אומרים נעשה ונשמע? ואני יורד לפה. אני אומר, קודם כל זה חשוב לחלק גדול מהבחורים. שאנחנו פה בישיבה, אנחנו לומדים את התורה את האידיאלים בתארתם. ואסור מזה, ברגעים האלה, לא לחשוב על דרכי הביצוע. אנחנו באותו רגע בונים את האור. אחר כך, צריך לראות איך אנחנו מעבירים אותם לחיי המעשה. אבל, וזו הנקודה האחרונה, גם בתוך הישיבה, יש כאילו סדרי ישיבה קבועי. יש סדר עיון, יש סדר בקיאות, יש זה. אדם צריך לבוא ולראות איך התורה הזאת, איך אני נבנה ממנה. ואם אדם רואה שהוא צריך יותר זמן להקדיש לחזרות, או הוא אוהב חזרות, שיעשה חזרות. ואם אדם רואה שהספקים גורמים לו, שיעשה הספקים. ואם אדם יודע שלחץ של זמן ועמידה בזמנים עושים לו, שיעשה את זה. ואם אדם יודע שבחינות, אדם צריך לעמוד על עצמו, לעמוד עם עצמו ולראות איך התורה הגדולה, התורה של הישיבה, שהיא בעצם כאילו באיזשהו מקום ניתנת כהנחיה כללית, איך אני נבנה ממנה. איך לפעמים דברים שהם אולי טובים לכל האחרים, איך אולי אצלי זה בגדר נבול טיבול, איך אני נבנה מזה. איך אני לא שוכח, כן? איך אני לא שוכח לעשות מהתורה הגדולה, איך אני מעביר אותה אליי שאני אבנה. כל אחד ייקח לו את החיזוקים שלו, את הדברים שמחזקים, ולפעמים כאילו אדם צריך טיפה אולי לקחת אחורה, אבל בשביל דרך זה להתקדם קדימה. איך את תורת השם הגדולה, כן, אנחנו הופכים לתורתו. ואז נזכה לתורתו יהגה יומם ולילה, תורה דילי היא. עד כאן.